היי גילי.
היי ניב.
היי מאי בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א' שהוא.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שכבר ביום ראשון מסכם לכם תרבותית את כל מה שחשוב בשבוע הזה.
כל מה שכדאי להשחית על הזמן.
שזה אומר נמליץ פה על סרטים ונזהיר מסדרות. ונמליץ על פודקאסטים ועל הרצאות, נכון?
נכון, וגם יהיה לנו אורח מעניין מאוד.
נכון, שהוא גם בלש חיות מחמד וגם די-ג'יי טרנס. יוני אושרת הוא אייץ בנטורה, הוא די-ג'יי הטרנס המצליח בעולם, אפשר לומר ככה.
כן,
ככה אני אומר את זה.
בום.
והוא במקרה בביקור בארץ, ואנחנו, הזדמן לנו.
חטפנו אותו לכאן.
כן, לפני שהוא ממריא לו לטיול ותיור איפה שצריך. איפה שיש מסיבות בעולם. אבל לפני
כל... למשל בפתח תקווה, אבל על זה נדבר אחר כך.
אז יש מלא דברים, בואי נתחיל.
אני לא טובה עם בנים, הייתי רק עם בן אחת כמעט שלוש שנים, דברים די משתנים, אז מי אני? מי אתה? מעניין, מה קורה? מה שלומך? מסרוני הורדתי
ניב.
כן.
אתה זוכר את הקליפ הזה ששלחתי לך?
אני יכול לשכוח את זה? זה רודף אותי בלילות.
אי אפשר לשכוח, באמת שמכל עבר קיבלתי בימים האחרונים את הקליפ הזה שאותו מיד כמובן העברתי אליך כדי שלא להיות לבד מול הפלא הזה. וזה קליפ של זמרת שכל מה שאני יודעת להגיד עליה זה שקוראים לה נונו. והשיר שלה נקרא בנים.
את בטוחה שזה נונו ולא נונו?
אני בטוחה, יש שם יו. בכל מקרה, זה שיר כל כך מדבק,
כן.
ויש לו קליפ כל כך מעורר השתאות, שאתה לא יכול אלא להסתכל עליו
מה
שוב.
עורר, רגע, גילי, מה עורר את ההשתאות שלך? כי כשאנשים אומרים מעורר השתאות, אז בדרך כלל זה מין, את נקניק מילים כזה, שאין לו יותר משמעות. זה מה, הוא מעורר השתאות הבחור הזה. אז מה עורר את השתאותך בקליפ?
אתה אומר שההשתאות שלי מורכבת מחלקי פנים וציפורניים. לא יודעת, כאילו באמת זה כל החבילה. מצד אחד אתה מסתכל, אתה לא יודע, היא רצינית פה? זה אמיתי? זו יצירה אמיתית מדם ליבה? או שזה כאילו דחקת קיץ?
ברור שזה רציני.
ברור, למה זה רציני?
כי זה נשמע לי כמו השילוב האולטימטיבי בין יסמין מועלם וציפי שביט. הדבר הזה.
שזה כאילו אותנטי.
עם קורטוב של ענת המהממת מלמעלה.
יו, תקשיב, אני לא יכולה להפסיק לשמוע את הדבר הזה. מעניינים, מה קורה? מעניינים. מה קורה?
אבל למה את חושבת שהיא צוחקת? כאילו, היא יכולה להיות טיפה הומוריסטית, ועדיין שזה לא יהיה דחקה. היא יכולה להיות כזה מעין מודעת לעצמה, ועדיין להיות נורא נורא רצינית במה שהיא אומרת.
תראה, היות ואני נולדתי במילניום הקודם, אז מן הסתם מיד זה הזכיר לי את איש חלל. גבר אליי. מעניינים, מה קורה? כזה, אבל על ספידים, שזה ממש כאילו זילניאלס כאלה, עם כל הלוק וההגשה, הלוק אנד פיל הזה של... אנשים מאוד 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 צעירים.
נורא אהבתי את איך שהיא אמרה, שלוש שנים הייתי רק עם בן אחד, מה עושים עם בנים, ואז טינדר, וכאילו, נשאבתי לסיפור שלה. אני
ממש
רוצה
נשאבתי לסיפור.
אני רוצה לדעת מה קורה איתה.
אני רוצה שזה ייגמר לה בטוב.
גם אני, ממש.
אבל כן.
זה מושקע רגשי.
ממש. אבל זה כן לקח אותי, אתה יודע, לכל המסורת הזאת של שירי חצי דחקה שתמיד יוצאים בקיץ, כזה רוני טרסטה שלפני למעלה מעשור.
אבל זה גם לא היה דחקה, זה היה שיר מרגש.
רוני טרסטה היה שיר מרגש?
אני שש אוהבת קיץ.
קיץ! איזה צרחות היו שם.
כן.
אז דיברנו באמת על זה שפעם היו כאלה שירי קיץ, תמיד בתחילת קיץ היה יוצא איזה...
להקת פנצ'ר, בוודאי.
היה יוצא איזה שיר שהיית שומע אחר כך בממדיון, בתור למגלצ'ות, כזה.
דיברת על דחקה, ואני חושב שבכלל תמיד התייחסות הישראלית לרפ נגועה בהומור. נגועה כי זה לא תמיד בקטע טוב.
זהו, אתה אומר נגועה ולא
כאילו...
תאונה בנגועה בגלל... זה מילה שלילית.
בדיוק, בגלל שאנחנו, זה תרבות שהיא לא פולקלור שלנו, היפופ. חושב שסתכלנו זה תמיד כאילו קצת בצחוק, מה זה השחורים האלה שאומרים מילים נורא מהר, אז נגיד, השם תמיד של יאיר ניצני, לקחת ולביש את זה על דמות של ערבי, נכון?
כן.
באקט בכלל לא גזעני.
לא!
כן, ואחר כך נגיד גידי גוב בבאה מאהבה, נכון? או שי אביבי בללדין. לא, אבל זה מימד של כאילו בואו נעשה איפופ, בואו נעשה ראפ, אז יש פה משהו טיפה הומוריסטי, בואו נתייחס לזה טיפה בדחקה. אפילו אמרתי קודם להקת פאנצ'ר, אז גם הם, כאילו היו להם קטעים כאלה. את יודעת, אפילו אני חושב על שבק סמך, אז שופים, בופים, וזה כאילו, זה גם להסתכל על זה באיזושהי מין זווית הומוריסטית או קריצה הומוריסטית להיפופ. נראה לי שהיא שייכת נונו או נונו.
נונו, יש שם
שייכת לדור חדש.
נו, אם את שם, אני מעוניינת לדעת מה המשך הסיפור. מה קרה? האם מצאת בנים, או בן אחד, בלי להיות איתו שלוש שנים? או אם את רוצה, כן, תעדכני.
right now, puberty is telling you to step on the gas.
If your vagina was a car, what would it be?
Ferrari.
It stays covered up and completely untouched in the garage.
Mine would definitely be a transformer.
You think you know her?
Boom. Autobots pop out.
I feel like if you're following the metaphor, that means you have crabs.
What?
עוד דבר שקרה בסוף השבוע הוא מסר שקיבלתי ממאזינה שלנו באמצעות פייסבוק.
אז זה לא עוד דבר, זה הדבר שקרה בסוף השבוע.
עוד דבר, בנוסף לנונו ששמענו ברפיט. אז עוד דבר, זה המסר הזה שקיבלתי ממאזינה ששאלה אותי למה אנחנו לא מדברים על פלן בי.
הסרט פלן בי.
הסרט פלן בי, והמליצה בשיגעון שלה שנצפה בו.
ומה עשינו גילי בעקבות ההמלצה הזו?
קודם כל, אתה כמובן כבר צפית בו.
תני למאזינה. הנה, להרגיש שהיא זו שעודדה אותי לצפות בו.
ואני, אחרי שממש טלת עליי את כל כובד משקלך, השתכנעתי סופית.
שמתי אבנים בכיסים.
כן, כי כובד משקלך בול, זה לא מתגדג לי, אתה אדם רזה, מאוד.
זה מותניים צרים.
מותן צר. אז אני השתכנעתי ממה שהיא אמרה, עשיתי מה שצריך לעשות, על מנת לצפות בו בהולו. והנה ישבתי וצפיתי בהולו, ומה אני אגיד לך, אני הרעדתי את קירות הבניין.
כן?
יו, איזה כיף, מצחיק.
איזה כיף, כי כאילו אתמול השתתפנו בשיחה רב שיח, שבו הייתה שאלה אם הסרט הזה עושים לו אובר בילדאפ או אנדר בילדאפ, נכון? זה מין עניין כזה של מידת הציפיות. רגע, בואי נגיד על מה הסרט.
אוקיי, אז הסרט הוא על שתי נערות צעירות, לופה וסני, שלומדות בתיכון אי שם באיווה. עכשיו, איך אנחנו יודעים שהן לומדות באיווה? כי הן צריכות לנסוע לעיר סידר רפידס, שבה הייתי, אגב, הלם הלם, הן נוסעות לסידר רפידס כדי להגיע שם למרפאה לתכנון ילודה, כדי שאחת מהן שקיימה יחסי מין לא מוגנים, או סברה שהיא מקיימת יחסי מין מוגנים, תוכל לקבל את גלולת היום שאחרי, שבארצות הברית נקראת פלן בי.
ולכן בתרגום לעברית הסרט יקרא פוסטינור.
ומשום כך. זה מין סרט שנופל לכל מיני מסורות, גם מסורות של סרטי נאורים, גם מסורות של לילה משוגע במסע אל, שזה כזה תמה שתוחמת יפה די הרבה סרטים, על כל מיני הרפתקאות משוגעות של מסעות פיקרסקים, תקראו לזה בספרות.
אוי, איך היא אוהבת להביא את הספרות.
זה נכון. אבל כן, זה מין מסע משוגע כזה, שבסופו גם התבגרות, סגירת מעגל, coming to terms עם בעיות שהציקו לך, יציאה מהארון, מטאפורית, ואני לא ארוס, אז אני לא אמשיך את המשפט.
רסט כבר, לא נורא. רואים את זה מהרגע הראשון. ממש, זה לא משתה באיש.
יש כאלה שכן משתה בהם אולי, כנראה.
בעיניי הסרט הזה הוא קצת חיבור בין בוקסמארט,
כן.
חורשות את הלילה, לבין Never Early Sometimes Always.
זה ממש כאילו הלחמה של השניים, אבל
אבל עם הטון שהוא יותר של בוקסמארט, זאת אומרת, בלי הדיכאון עולם הזה.
בלי הדיכאון עולם הזה של התעללות מינית.
כן.
זה לא שם.
כן. וטוב שכך, וטוב לפחות שכך. בסרט הזה.
אבל כן, איזה בעיטה ככה מכוונת יפה מאוד על המוסרנות האמריקאית בכל מה שקשור לאמצעי המניעה, וסיום מרעיון לא מתוכנן.
ואחריות של אישה על גופה, בעיקר.
נכון.
אני חושב, כמה אישה יש לבעלות על הגוף שלה. אז השוואות לבוקסמארט. בוקסמארט סרט גם יותר טוב וגם יותר מצחיק. אני חושב סרט מאוד מעניין, א', משום שהוא על התבגרות באזורים שאנחנו פחות מכירים, נגיד, זאת אומרת, זה לא קליפורניה או החופים, זה ממש האמצע של האמצע של האמצע של אמריקה. בטן האמצעית.
כן.
איפה שנורא כאב לי שבוע שעבר.
המסכן שלי.
הגיבורות, זה לא גיבורות שאנחנו פוגשים, בטח שלא ביחד. זאת אומרת, כל אחת מהן יכולה להיות סיידקיק לגיבורה אחרת, מוכרת, ללינזי לוהן התורנית. איזה זקן אני שאני חושב שללינזי לוהן היא כאילו כוכבת נאורים, נכון? כן. לביני פילדסטין הנוכחית. כל אחת מהן יכולה להיות סיידקיק שלה, אבל ביחד, לקבל את שתיהן, זה משהו נורא מרענן.
אני חושבת שכבר פחות מרענן, הם כאילו, גם העובדה שהן גיבורות, זה נורא צו השעה.
אבל מה זה מצו השעה? זה לא שיש איזה תכתיב מלמעלה ותעשו ככה ותעשו ככה. אני חושב שיש יותר חופש לנשים שהן כאלה לכתוב את עצמן. לנטלי מורלס יש עכשיו את היכולת ואת הפריבילגיה לכתוב את עצמה ולוויים את עצמה ואת בנות דמותה, מבלי לקשט את זה, את יודעת, עם נגיד באיזה אזור, לצלם את הסרט באזור יותר אטרקטיבי, שהגיבורה תהיה יותר יפה. לא, עכשיו כבר אפשר גם לעשות כאלה. זאת אומרת, אני חושב, כמו שאומרים,
כל הכל, שתיהן מאוד מאוד יפות, אני לא יודעת על מה אתה מדבר, אבל אני חייבת להגיד,
אני רוצה להגיד שהסדר הוא הפוך, כמו שאומרים פעם בשירים ושערים. זה לא שאמרו, אוקיי, עכשיו צריך לעשות כאלה סרטים. אמרו, אוקיי, עכשיו גם אפשר כאלה סרטים, פתאום קולות כאלה צפים למעלה.
אני חושבת שזה לא רק זה, אלא שהדלתות פתוחות לרווחה היום, כי זה מאוד מאוד תקין, וזה גם מוכיח את עצמו בהכנסה. כי זה סרטים שמחכים להם, גם לגיבורות שהן נשים, וגם לנשים people of color.
הרגשת התיקון מלמעלה? אמרת לעצמך, יו, אם אמא סטון הייתה מלוהקת פה, זה היה יותר טוב?
לא, ממש נכון? לא. זה הסיפור האותנטי של הגיבורות האלה.
בדיוק.
אבל אני כן חושבת שיש איזה רצון לרפד את המסך בגיבורות כאלה. לפני משהו כמו עשור, זוכרת שכתבתי כתבה על סדרות לילדים, שציטטתי את מנהל ערוץ דיסני ישראל, שאמר לי, גיבורה היא הגיבור החדש. גמרנו, דיסני לא מפיקות יותר סדרות לילדים שאין בהם גיבורה.
אבל זה לא רק הגיבורה, זה גם מי הגיבורה.
נכון, וזה בכלל איזה תגובת נגד מבורכת ומעניינת לשלטון טראמפ, לדעתי.
אני לא יודע, זה לא רק לשלטון טראמפ.
זה ניסיון לגוון את המסך מאוד מאוד.
הוליווד, אוסקר סו ווייט והוליווד הלבנה, שכולה מעניקה פרסים לאותם סיפורים ולאותם גיבורים שאנחנו מכירים, זה קורה גם בהוליווד הליברלית, בלי שיש את שלטון טראמפ ואווירה
כזאת. אבל אתה יודע, מתי זה הוכרז שלא יהיו מועמדויות לאוסקר על קאסט של סרט שאין בו לפחות כך וכך אנשים שהם לא לבנים?
לפני שנה, משהו כזה.
בבקשה.
בסדר. אני לא חושב שזו תגובה לטראמפ, אני חושב שזו תגובה להוליווד. אבל רגע, אנחנו פה נכנסים לשיח נורא רציני, והסרט
ולא מדברים על הסרט.
שהוא נורא מצחיק.
הוא נורא מצחיק, באמת שכאילו, תראה, זה לא בוקסמארט במובן הזה שאתה צוחק כל הזמן, אבל היו שם כמה רגעים שבהם התפרקתי
כאילו... מאוד אקסטרים, הוא הולך... שזה מה שאני אוהב, וגם נגיד בבוקסמארט לא הלכו כל כך רחוק, יש שם רגעים הארדקור.
הארדקור ממש.
וזה מעולה.
אני אומרת כן.
כן?
כן לגמרי. זה כאילו משחק אותה סרט נעורים, אני לא בטוחה עד כמה סרט נעורים הוא, ואם אתם רוצים לראות אותו עם הנערים שלכם בבית, אז קחו בחשבון שיש שם עירום פרונטלי גברי, שאולי יהיה מצובח קצת.
כן. עם אלמנטים.
וקישוטים. קחו בחשבון, אבל אחלה, אחלה סרט וקומדיה מעולה.
Excuse me. She's been like crying for hours.
Sorry, but this is a group for new mothers.
On that sign out there it says parents. I'm a parent and I don't know what the hell I'm doing.
אפשר להמשיך את השיחה על סרט אחר?
בטח.
שיהיה יותר קל למאזינות ולמאזינים שלנו למצוא אותו?
אבל רק אם יש שם גם כזה ילדים והורים. איזה חיבור עשיתי לך.
אבל אחרת, גילי, אנחנו מדברים על אבהות.
אבהות,
כן.
כן,
ככה קוראים לזה? Fatherhood באנגלית.
בנטפליקס.
סרט חדש עם קווין הארט. קווין הארט בתפקיד דרמטי, כמו שלא ראיתם אותו מעולם, שזה משהו שלכאורה אני לא רוצה לראות, או לא אמור לרצות לראות. נגיד ככה, לחצתי פליי, בשביל שאני אגיד לך, ואחרי 20 דקות לא היה לי כוח לסרט על אבא שמגדלת את ביתו.
הבעיה הייתה, ניב, שאתה אתמול שתית מיץ גת.
כן.
וחיפשת חומר שינמנם אותך.
רגע, את אומרת מיץ גת, כאילו לא אני בעצמי קניתי את הגת מהחממה. טחנתי את הגת בעצמי. סיננתי אותו, ערבבתי עם לימונדה. בעצמי הכנתי הכל.
כן, ואתה מזגת לך כזאת כוס גדולה שחששתי שאתה לא תישן שבוע.
לא, לא,
אבל,
בסדר.
אמרתי לעצמי, הנה אדם שהלילה הולך לחקור את החלקים האפלים של נטפליקס.
אז זה לא כזה אפל, Fatherhood.
נהנית, אתה רוצה לומר.
כן, ובעיקר הופתעתי לטובה. קודם כל מי שביים את הסרט הזה זה פול וייץ, שהוא גם ביים בין השאר את About a Boy.
קרוב של גידי?
כן, ממש, כן. הוא גם בעניינים של תחקירי מרטין שלף ותיק 4000. פחות, פול וייץ ביים את American Pie ו-About a Boy. אני נורא אוהב שלוקחים במאי שהוא קומי ושחקן שהוא קומי ושמים אותם בסיטואציה דרמטית. למרות שקווין הארט זה לא מישהו שנגיד נורא בער לי לראות אותו בסיטואציה דרמטית.
מתעלמן.
כאב יחידני שמתעלמן ואז צריך לגדל את ביתו לבד. אבל אילו הבן לבן הוא נורא מצחיק וטוב. זאת אומרת, הכל נורא קלישאה. כאילו, קודם כל זה סרט שהפיקו האובמה, אז כן?
באמת?
כן. So you know it's good. זאת אומרת, יש להם את תווית האיכות של ברק ומישל.
כן, הם בטח גם אוכלים נורא בריא בסרט.
כן.
רק כזה ירקות ו...
צ'יפ סקייל.
כזה, לא, סליחה, זה מתוגן.
כן, תשמעי, ההפקה היא ברמה מאוד גבוהה, זה נראה טוב, זה משוחק מעולה. קווין הארט מצליח להגיע למקום הדרמטי הזה, בעיקר כי הוא גם יש לו את המרווח להיות קומי. את המרווח והמרחב.
כן, זה משהו שדנה מודן בזמנו אמרה לנו כשהיא התארחה כאן, שהיא אוהבת לראות תפקידים דרמטיים מבוצעים על ידי קומיקאים, כי יש להם איזה משהו נורא נורא אמין ואנושי, באופן שבו אנשים מתמודדים עם טרגדיות.
אז אני לא יודע אם קווין הארט הוא מישהו שחשבתי שיעשה כזה דבר, או שהאמנתי שיוכל לעשות כזה דבר, והנה הוא מצליח. אני חושב, בעיקר הסיפור מסגרת שלו הוא קיצ'י, והסיפור עצמו, את יודעת, למרות שהוא מבוסס על סיפור אמיתי, יש בו הרבה מאוד מן הקיצ' באיך שהוא מסופר, אבל משהו בטון נורא נכון. איזה מינון נורא טוב בין קומדיה ודרמה, והמקום הזה שגם באבל הכי עמוק והכי קשה שלך, יש בדיחות, ויש סיטואציות קומיות. ומשהו שם עבד לי.
זה מזכיר לי סרט יהודי שראיתי לפני כמה שבועות, וזה מין עדיין בוויודי של הוט,
כן.
שנקרא משהו יפה נשאר מאחור. והוא על מין קהילה טיפולית כזאת שמטפלת בילדים שאיבדו הורה או שניים. זה סרט כאילו שמתמודד חזיתית עם אבל של ילדים, שזה בערך, באמת אתה יושב ושלולית, כאילו זה נורא. אבל האופן שבו מטפלים באבל הזה הוא כל כך יפה, שאתה רואה את זה ואתה גם באיזשהו מקום מתרחב לך הלב.
אז הסרט הזה יש בו משהו מרחיב לב, אולי שם זה תפס אותי, למרות שאין לי שום נגיעה לשום דבר שקורה בו, עדיין. די חיבבתי, אל תשפטו אותי. וכמו שהבטחנו קודם, נמצא איתנו כאן יוני אושרת, הוא אייס ונטורה. היי.
היי גילי, היי ניב.
היי, תודה שבאת.
כן, איזה כיף שאתה פה.
ממש.
כיף גדול.
לשם מה באת לארץ? ספר לנו.
באתי משתי סיבות, לסיבוב הופעות וגם לראות משפחה וחברים, כי אני לא גר פה ולא הייתי פה שנה וחצי כבר. אז כן, סיבוב וייחוד מרגש.
סיפרו לי, כאילו, ניב, שמאחורי חסוף שבוע לוהט עם לא מסיבה אחת, אלא שתיים בארבע?
ארבע.
ארבע אבל... הוא סימן עכשיו, לא, אבל שתיים אין כן. בבירת המסיבות של ישראל פתח תקווה.
כן, זה קצת ביזר, אבל יש תופעות בפתח תקווה גם באותו יום.
איך זה קורה? אני לא יודע.
אני לא יכול להסביר לך את הדבר הזה.
ובשתיהן היה מלא, אני מניח.
היה בסדר גמור, כן, אבל היה גם הופעה בבלוק ביום חמישי, ממש מטורפת. שש בבוקר סיימתי והיה פול האוס עדיין.
וואו.
כן, ואתמול בקליקה וכולי, היה מצוין, כן.
תגיד, איך מישהו שמנגן, באמת, כל השנה הלוז שלך מפוצץ, פתאום מגיעה שנת קורונה, ואתה מוצא את עצמך במרכז שוויץ, נכון? איך בכלל מסתדרים עם זה, כאילו? איך
במרכז אחת... שוויץ כי שם אתה חי, או במרכז שוויץ כי שם נתקעת?
לא, אני חי בשוויץ כבר 7 שנים, באזור הררי ועמלי טבע באמצע שוויץ, וכן, עברתי לפני 7 שנים, ונסעתי כל סוף שבוע ברחבי העולם, כמו שאני עושה בערך כבר 20 שנה, ואז ביום אחד זה פשוט הפסיק, וזה היה קשוח מאוד, אני לא אשקר. היה מאוד נחמד כמובן, זמן איכות המשפחה, שאתה אומן נוסע, את רק מחכה לסופי שבוע פנויים בבית, אבל אחרי חודש כבר, כן, התחיל לגרד וטיפסתי על קירות, אבל זה מה שיש.
יצאת לאחו לראות עם שוונלי וברלי?
יצאתי לאחו, גם אחו נהיה, את יודעת, אולד באיזשהו שלב, אבל זה מה שיש.
וזה אומר שיותר הסתגרת באולפן?
כן, זה אחד הפלוסים היחידים כמובן, זמן לעבוד, הרבה חומרים וכולי, אבל כן, זה בעצם הסיבוב הראשון שלי מאז, ודי כיף.
תראה, אני כאילו לא נערת מסיבות, ותקופת הלתת בראש שלי הייתה מאוד מזמן וקצרה ממש, ולכן, לפני שהתיישבנו לפגוש אותך, קראתי קצת, ולא היה לי מושג שאתה כזה סלב וכזה כוכב, וכאילו אמרתי לעצמי, איך בן אדם מתגלגל למעמד הזה, ולטובת מאזינים שהם יותר דומים לי, אני אשמח שתספר קצת באמת על דרכך למקום הזה.
האמת שהייתי דווקא בקריירה של קולנוע בהתחלה, זה היה הכיוון שלי שלמדתי במגמת קולנוע בתיכון אלון.
זה היה מקום לומר שיוני ואני למדנו באותה שכבה, באותו בית ספר, כן.
אז משכת בקשריך מתיכון אלון, ניב, והבאת האורח רם...
בהחלט.
רם זרק.
כן.
כן, ואז בצבא שירתתי בשהד, שזה יחידת הסרטה של חיל האוויר, וכשהשתחררתי, יצאתי קצת לעבוד בפוסט-פרודקשן, טירונות, פלורנטין, משהו טוטלי, כל מיני דברים כאלה, בהפקת סאונד, אפקטים. במקביל, התחלתי להפיק מוזיקה אלקטרונית, טרנס, וברגע שהייתה לי הופעה אחת בחול, שבעצם שווה ערך של משכורת של חודש שלם בפוסט-פרודקשן, החלטתי שאני חותך לשם. וזהו, and I'm there ever since, הוצאתי...
ואז כבר החלטת שקוראים לך אייס ונטורה?
לא,
התחלתי,
היה שם אחר, הייתי בשותפות עם עוד חבר, בפרויקט נקרא פסייסקס, וב-2006 התפצלנו, בחרתי בשם אייס ונטורה כמחווה לסבא שלי, מוריס ונטורה, אבא שלי, קובי אושרת, למעשה קוראים לו קובי ונטורה בכלל.
כן.
והוא לא החליט להברט את השם בצורה מוזרה.
כן, קובי אושרת, אייס אין קובי אושרת, כן? הללויה, וכזה.
כן.
טוב, אתה העלית את הנושא.
לא, רק בגלל השם, האבנטורה, זה הרבה פעמים שואלים אותי למה בנוחר את השם, הרבה חושבים שזה הג'ים קרי מובי and all this shit, אבל בגלל זה בעצם זה הסיבה
אמיתית. אבל זה גם בעצם מחבר את אבא שלך ואת האהבה שלך לקולנוע.
כן, האמת שכן, אתה צודק.
אתה באמת העלית את ההקשר המשפחתי, ואני, זאת אומרת, שניכם...
לא רציתי, זה name dropping, כן? פשוט התגלגל.
לא, כאילו אבא שלך, מה זה name dropping? כאילו, הוא באמת אבא שלך.
כן, הוא אבא שלי.
אבל תספר קצת באמת, מן הסתם גדלת בבית מאוד מוזיקלי, ואיך זה השפיע על האופן שבו אתה מלחין עכשיו ומתקלט?
זה השפיע, תשמעו, הלכתי איתו הרבה לאולפנים כשהייתי קטן, הוא די זרק אותי שם בפינה, ואולפני קולינור, טריטון, סיגמה, מי שמכיר, אולפנים מיתולוגיים בתל אביב. ואני מאמין שזה, את יודעת, זה איכשהו השפיע. והרבה ספקתי דווקא מאחותי, שהייתה שומעת הרבה תוכניות 80s בבית, כל ה-top of the pops, להיט בראש עד פופ, כל הדברים האלה.
שושתרי, חזק חזק.
שושתרי, כן, רשת ג' אולי פחות, אבל בעיקר בטלוויזיה, ומשם ספקתי הרבה השפעות, וזהו, משם זה התגלגל, אני מניח.
עוד משהו שאני זוכר, זה שנורא אהבת טרנס, כאילו משלב מאוד מוקדם. זאת אומרת, אנחנו הדור...
של תנו צ'אנס לטרנס.
עוד מלפני, עוד מלפני. זאת אומרת, אנחנו הדור הראשון שספג את הטרנס כמוזיקה שהיא חדשה, כדבר חדש, כדבר הזה שעכשיו מדברים עליו. זאת אומרת, היה טכנו, היה האוס, פתאום הגיע סגנון חדש, והוא היה בו משהו פתאום שגם הצית את הדמיון של הישראלים יותר מז'אנרים אלקטרונים לפני. מה תפס אותך אז... אם יש קשר לזה גם עכשיו, זאת אומרת, לחיבור ההוא שהיה לך?
כמו שאמרת, זה באמת היה חדש אז, בניגוד להיום, שזה כבר מסחרי ונפוץ, אנחנו היינו מסוג של איזושהי תנועה, של מסיבות סופר אנדרגאונד, בלי שום פרסום, וזה פשוט ז'אנר חדש שהתחילו משום מקום, ואז גילית את העולם הזה של המסיבות, שהיה מטורף ומדהים, וזה התגלגל לרייבים מטורפים בסוף שנות ה-90 של עשרות אלפי אנשים, דנס אנד ליווייס, אתם זוכר, ודרגלס, ולאקי דנס בניצנים, וזהו, זה פשוט תפס אותי חזק מאוד. ואני ממש שם עד היום, זה עדיין מרגש אותי, בעיקר עונת הפסטיבלים בקיץ, שזה סבב מטורף של איזה 30-40 פסטיבלים כל קיץ, פרה-קורונה כמובן, אבל זה טירוף מוחלט, וזה בעצם הכיף של הסצנה הזאת, זה אנשים מכל העולם מתגבשים למקום אחד במשך שבוע, זה סוג של פן טהור, כן, אני עדיין ממש אוהב את זה.
גם נראה לי תמיד שהקהל של טרנס, כאילו, מחורי טרנס יש בהם איזה משהו אחר.
הם מיסיונרים.
ספר קצת באמת על הקהל שמגיע לריבים האלה.
איך הוא שונה, אם בכלל, מנגיד הקהל שהיה בהתחלה? זאת אומרת, איך זה התפתח מבחינת הקהל? האם זה עוד ממה שהיה? זאת אומרת, זה שבט שגדל או שהוא נהיה יותר מגוון?
תראה, דור, כל הזמן דורות מתחלפים. אני כבר הייתי מלא דורות חולפים, אבל הרבה אנשים שנכנסו לזה עד הסוף, הם עד היום שם. זאת אומרת, אתה תראה לצד ילדים בני 18, אתה תראה אנשים בני 50 בטרנס לפעמים, ומעלה אפילו, לעתים נדירות. אז כן, מי שזה תופס אותו, זה תופס אותו ממש חזק. קשה להסביר למה, זה הצורת לייפסטייל שזה מייצג, את החופש ואהבה וכבוד לטבע ולזולת. זה קלישאות, אבל מי שבאמת בפנים חי ככה את החיים שלו, וזהו, זה מה שמחה את האנשים. כמובן, יש קשת של קהל מטורף מכל הסוגים, ו... זה מוזיקה אינסטרומנטלית, קודם כל. אין פה עניין של שפה. בגלל זה, זה מחבר את אנשים מכל העולם. זה עדיין שם. שהתחלתי בשנת 97 בערך, אז אבא שלי דווקא אמר, אתה בטוח, אני לא בטוח שהז'אנר הזה יחזיק. אתה בטוח שאתה רוצה לנטוש את הקריירת קולנוע לטובת הדבר הזה?
אולי תלך על דראם אנד בייס. זה ז'אנר שישרוד.
אז זה משל קצת פחות שרד. וטרנס היום חזק, עזוב את ישראל בכל העולם. זאת אומרת, literally all over the world.
אבל מה יש בנו בישראלים שכל כך מחבר אותנו לטרנס? בעיניי טרנס זה כאילו המוזיקה הפולק הישראלית האמיתית.
אני חושבת שזה גם נורא מחובר לחוויות ישראל, כאילו, אתה יודע, תרמילאות בהודו זה לא חוויה ישראלית, אבל איכשהו יש מתאם גבוה בין אנשים שנזרקים בהודו וחוזרים ונעים מהקהל.
אבל זה גם משהו במוזיקה, זאת אומרת, משהו גם בצלילים עצמם.
אין ספק שזה המוזיקה, אנחנו חיים פה, יותר נכון, אני חייתי פה במדינה מאוד מאוד אינטנסיבית, ענייני ביטחון וכלכלה ופיגועים פה ושם וכאלה. כל זה מנקז אותך למוזיקה קיצונית. זה מוזיקה משחררת. אין ספק שבגלל זה הישראלים מאוד נכנסו לזה. בעיקר אחרי צבא, או קצת לפני צבא. זה מוזיקה משחררת, המסיבות משחררות. וזהו, זה טיימלס.
אנחנו מארחים אותך פה בפודקאסט שלנו, אבל יש לך גם פודקאסט משלך? סיי ניישן, נכון?
כן, כן, תודה
שם?
רבה. פודקאסט כבר שרץ 3 שנים, אני וחבר שלי עוד אומן שוויצרי בשם ליקוויד סול, מריצים אותו, זה שעה של סט שאנחנו מרכיבים, כל מה שקורה פחות או יותר כרגע בטרנס, ושעה של גסט מיקס, אומן מתארח, וזהו, יש תגובות ממש טובות, אנחנו מאוד נהנים לעשות את זה, כבר 3 שנים רץ.
שאלה קצת מוזיקלית, מה השתנה בטרנס עצמו, במוזיקה עצמה? חלו תמורות, אני זוכר, היה ניצחונות, ואז היה פולון, ויש...
יפה.
כן, נומה. בכל זאת.
תשמע, אני חושב שבהתחלה היה אפשר לחלק את זה לשתי מילים, לילה ובוקר.
כן.
מוזיקה יותר קשוחה, ומוזיקה יותר מלודית ונעימה. במשך השנים מלא סאב-ג'אנרים הגיעו, כמו שאמרת, פול-און ופרוגרסיב, שזה היה עדיין נחשב לתאט-ג'אנר הכי גדול. זה BPM'ים טיפ-טיפה יותר נמוכים, יותר עברי, פחות לחץ, בגלל זה גם מדבר לקהל יותר רחב. אבל יש הרבה סאב-ג'אנרים אחרים, יש דארק, יש הייטק, ממש מלא דברים.
כמו במטל שיש מלא סאב-ג'אנרים.
כן, כן, כן.
ומה אתה מנגן?
אני נדוע בפרויקט שלי בעיקר בגלל פרוגרסיב מיוזיק, אבל אני עם השנים התחלתי טיפה להרחיב את הז'אנרים בסטים שלי. אני מנגן לפעמים סטים ממש ארוכים. ברוב הפסטיבלים יש לי סטים של בין 3 ל-5 שעות.
וואו.
שזה מטורף, אני מצליח להכניס בפנים ממש מסע של סגנונות.
תספר לנו על חוויה מכוננת שהייתה לך בקריירה.
וואו. שאלה קשה, אבל אני חושב שלפגוש את אשתי במסיבה בערים של שוויץ, זה אחת מהם.
ככה הכרתם? בבקשה לפרט, מה זה?
כן,
לפרט בבקשה, תעשה את זה ספרותי.
בשנת 2000 נגנתי מסיבה ממש מדהימה ב-Top of the Mountains בסוויצרלנד, שהיה בערך מסיבה שלישית שלי אולי בחול, אז הכל היה מאוד מרגש ומטורף ונופים מדהימים. זהו, פשוט נגשה לבמה והתחלנו לדבר. וזה התגלגל משם, ואנחנו כבר ביחד 21 שנה.
וואו.
משהו כזה, כן.
את יודעת גילי שלפני...
יצא מפה גם כאילו רומנטיקה, אתה
כן,
מבין?
כן, לפני שהייתי עוד ככה טריוויה לא חשובה בכלל, שלפני שהייתי תקליטן בעצמי, אז גם הייתה תקופה שהייתי סנג'ר של יוני, והייתי עוזר לו לסחוב את המזוודה דיסקים, הייתה לך מזוודת מתכת כזאת ענקית, והיו 2.
וואו, וואו.
כן,
אתה אומר פה דברים שאני כבר...
כן, במסיבות אלטרנטיב כאלה.
נכון.
כאילו, שמדברים במיקרופון וכזה, שירה בפרלג'ם, מוקדש ליוספה, ג'רמי, שיר מיוחד לבחורה מיוחדת, כאלה.
ניב, אני חייב להגיד, היה לו תמיד טעם מטורף במוזיקה, וצעד אחד קדימה באלקטרוניקה, לפני כולם, הוא גם, כן, הרבה דברים אתה תארת לי, ואתה...
ועוד יש לי דיסק אצלך, יש לי דיסק אצלך בבית.
נכון, נכון.
הוא שלח לי לפני איזה חודש תמונה, וכאילו אמר לי, תגיד, זה אולי שלך? אני אומר, כן.
האמת שכן, חיפשתי את זה.
העולם יוצא מהמשבר, אתה כבר רואה את זה בלוז שלך?
הלוז עדיין לא רחוק מלהיות כמו קודם, אבל כן, מתחיל כבר, יש כבר בוקינגים שנראים שיקרו, כמובן התבטלו עשרות.
יואו.
אבל זה מתחיל, מתחיל. מה שקורה פה בארץ, אבל זה כן, זה מין קפסולה שלא קורית עדיין בשאר העולם.
נו, אז אולי תשאר קצת.
כן, אתה יודע.
פתח תקווה משתוקקת לערבים מעניינים.
אני חושב שסימן טבעי שם לתקופה. לגמרי.
יפה, רגע, יוני זה גם יום הולדת שלך.
די, נו!
כן, אז גילי הפתה לך עוגת קוש ג'מבו.
כן, זה תודה רבה.
אני מביא מעמולים.
כן, הבאתי באמת
מעמולים. הגעתי לפה בקלנועית שלי.
תורה, מפגין ידע מן הפוד.
ממש, אוריינות מזה, מפרק לפרק.
כן, אני מקווה אולי שנה הבאה לחגור באיביתה.
יוני אושרת, אייס ונטורה, תודה שבאת.
תודה לכם, ממש כיף.
Well, here I go. I mean, it's fine. It's rehab, yeah?
We'll see you in a few weeks.
We're proud of you. Do you want to come in?
Oh, absolutely not.
I fell in love, hard, with this girl who looks like a little kidney bean. She's coming back.
Georgie, she dumped you, dude.
I've been feeling bad for a while.
גילי.
ניב.
הגענו לסיבוב המהיר.
יש.
כן, אז מה קורה שם?
אני יכולה להגיד לך מה לא קורה שם.
קודם כל תנהלי את זה, זה שלך.
אוקיי. אני מרגישה את האחריות לוחצת עליי, אבל בסדר.
כן.
ישבתי וראיתי מי וג'ורג'.
או, מי וג'ורג'! איפה קד החלב שלי?
אני עד עכשיו לא עד הסוף הבנתי את הבדיחה עם קד החלב. אתה יכול... מה היה הרצף ההגיוני שהוביל אותנו לדבר על מסדרה הלסביות לקד החלב?
כי אני חשבתי שזו סדרה מי וג'ורג' שהם חיים באנגליה האריסטוקרטית של המאה ה-18.
הבנתי.
ומי היא המשרתת של ג'ורג' או שג'ורג' הוא המשרת של מי,
ומשהו עם קד חלב קרה שם.
כן, ויש להם קד חלב. מה עושים במאות קודמות? שותים חלב מקדים, לא?
מקדים, כן, אוקיי. חולבים פרות לתוך חדר. בכל מקרה, לא. מי היא סטנדאפיסטית קנדית שמוצאת את עצמה באנגליה. יש לה עבר של מכורה לסמים ואלכוהול.
זוכר, זוכר.
פוסט טראומה כזה מוזרה שהיא סוחבת, ואז היא פוגשת את ג'ורג' שהיא בכלל סטרייטית, וכמו שקורה, הן מתאהבות, ונהיה בלגן גדול.
היא לא סטרייטית, זה הכל ספקטרום, גילי.
סבבה.
כן.
בכל מקרה...
לא, אם היא הייתה סטרייטית, אז זה לא היה קורה, מה זה...
סבבה. בכל מקרה, הן מתאהבות, נגמרה העונה, מתחילה עונה חדשה, ואמרתי, אוקיי, כאילו, מי וג'ורג', סבבה, הם גם כאילו גיבורות נורא יפות, וגם הפרקים קצרים, וזה לא יאיים עליי, ואני לא ארגיש שאני מתחייבת פה לאיזה משהו...
רגע, כבר מבינים למה מי סטנדאפיסטית? כי במשך כל העונה הראשונה, היא לא מצחיקה.
גם בעונה השנייה היא לא מצחיקה, אבל היא מאוד נכונה.
בסדר, אבל איך היא סטנדאפיסטית? אם יש סדרה סטנדאפיסט, הוא צריך להיות מצחיק, נכון? הייתה פה שבוע שעבר תום יער, היא עושה סדרה על אוכל שזה לא מצחיק, בין לבין יש כדי סטנדאפ שהם מצחיקים.
כן. לא יודעת, אני לא יודעת להסביר את זה, אני גם
יכול... מה אם כזה? פאפאום, 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 פאפאום. מכירים את זה ש...
מכירים את זה שאת סטרייטית, ואז את פוגשת מישהי שנראית כמו נער, והיא עושה לך את זה בטירוף? אני חייבת להגיד...
מי מאיתנו לא מכיר?
מי מאיתנו לא נתקל בסיטואציה הזאת, שפשוט את רואה סדרת טלוויזיה שמלכתחילה ברחמנות רבה על היוצרים שלה, ריחמת וצפית בזה ואמרת, בסדר, זה קצר.
כן.
אוקיי? זה ממלא לי את הערב, אני לא צריכה עכשיו להתחייב לזה כמו לסודות של איסט טאון, על האיסטור כמה ארוך כל פרק. אבל אני פשוט מצאתי את זה בלתי ניתן לצפייה יותר. זה פשוט בלתי נסבל.
לא, אני עכשיו בהלם שהתלוננת על הפרקים הארוכים של הסודות של איסטאון. לא, כאילו, זה בדיוק ההפך מלא מספיק שהאוכל לא טעים, גם המנות קטנות. אז לא מספיק שהפרקים טובים, גם ארוכים.
כן. יש לי בעיה שם. יש לי בעיה שם. אני מגיעה לערב ואני גבייה חבוטה. באמת שאני מצטערת על זה. ואני צריכה לשתות המצגת שלך יותר.
ואז קורה, שלי, ממש יש ברנד. אתמול עשיתי.
קראו לזה הדס. וזה יהיה לזה כזה אפיל טבעוני.
אוי פפוי.
זה יהיה כמו אקסל של הכפר.
אוקיי, כבר מצאתי פה את כל האסטרטגיה השיווקית.
כן, אני מכירו את זה במקרר הזה של עדן בצה מרקט.
בבקבוק. צר, 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 קטן, קטן, קטן.
אבל מזכוכית ממוחזרת
נהיה. ברור.
ויהיה לזה כזה תווית, אבל גם מנייר ממוחזר.
רגע, אני רק רציתי להגיד שאז בעצם ככה הולכת בחירת הסדרות שלך? זאת אומרת, את הולכת לפי מה קצר?
לא, אני הולכת לפי מה נראה לי, ואם זה קצר, זה ממש כאילו מוסיף לזה נקודות. זה כמו להשתתף במכרז, ואם יש לך גם במקרה כאילו רקע בכלכלה,
כן.
ואתה גם מזרחית.
יתרון.
יתרון.
אוקיי.
אז אני אומרת, יש על הנייר מלא יתרונות שם, ובפרקטיקה, בפרק, אני חושבת, 3, לא יכולתי יותר. באמת, סליחה, מי, אני רוצה לדעת מה קרה לך אי שם בילדות המסוממת שלך, אבל אין לי סבלנות.
או אם אי פעם תספרי בדיחה מצחיקה.
גם.
שוב, זה לא שהיא מספרת בדיחות לא מצחיקות, היא פשוט לא מספרת בדיחות, נכון?
לא, כאילו יש להם מין רגעים כאלה של, היא מספרת איזה משהו, גם בעונה הזו, מצלמים אותה באיזה מופע, וזה אמור להיות נורא מצחיק, וכולם כאילו עפים עליה בטירוף. אתה יודע, אתה כזה, שעשרה. כן, כזה.
מה עוד, גילי?
או!
כן, מה כן?
מה כן? אני רוצה להמליץ על אירוע ספרותי.
או, איך היא אוהבת את המילה הכתובה.
את המילה הכתובה. אין פה לסביות שאני יודעת עליהן.
כן.
ולא בדיחות שאני יודעת בוודאות שיקרו. אלא סדרה של מפגשים שיכולה להיות מאוד מאוד מעניינת. תשתדל לא ליפול מהכיסא, פסטיבל אגנון.
כן. יואו, קיבלתי מתנה להם הולדת את שירה של אגנון.
די.
כן, אמא של שירה הביאה לי את שירה.
שתדע על שמי קראתי לה.
זה בדיוק מה שהיא אמרה, כן.
זה היה כזה תחת העצים בכפר או...
ממש ככה, תחת גפננו.
יאללה. בכל מקרה, מי שיצטרף לפסטיבל אגנון שמתקיים ממחר ועד במשך יומיים, 21, 22, 23 לחודש, שורה של מפגשים שנשמעים לי מאוד מאוד מעניינים, שיחות עם ניקול קראוס ודורית רביניאן ו...
או וואו, מה זה, אייליסטרים?
כן, כן. ג'ונתן ספון פויר ואתגר קרת ידברו ביחד.
רגע, איפה זה קורה? בזום כאילו?
זה קורה באתר של בית אגנון.
וואו.
והאירועים האלה מתקיימים, כן, באירועים דיגיטליים, ויכללו גם כל מיני סיורים דיגיטליים בכל מיני אתרים ברחבי העולם.
רגע, אני רוצה להגיד שאני, בגלל שאני רחלן בנשמה, מה שהכי הרשים אותי פה זה שניקול קראוס וג'ונתן ספרון פויר יהיו באותו אירוע.
כן, אני לא חושבת שזה יתקיים כששניהם באותו החלל בהכרח.
לטובת מאזינותינו ומאזינות שלא בקיאים ברכילות של הספרות, הם היו זוג והם התגרשו.
הם היו זוג והתגרשו, ויש כל מיני שמועות סביב הגירושים האלה.
כן, אמרה ולא הוסיפה.
אמרה ולא הוסיפה, אני לא יודעת, אתה יודע, זה שמועות, לא יודעת. לא מפשפשת בסדיניהם. כך או כך, זה נשמע לי כמו אירוע מעניין, ואני חושבת שגם מי שלא בקיא באגנון, ולא קרא מעולם את שירה, ולא קרא מעולם את על כפות המנעול, או מה שזה לא יהיה, כל יצירה אחרת, זה גם יהיה בעיקר אנשים שמדברים על החוויה שלהם את אגנון, ולא מין שיחה ליודעי דבר, יודעי חן, ו...
מניסיון של מי ששמע כמה הרצאות של אדגר קרת, הוא היה מרצה שלי באוניברסיטה, ונגיד הוא דיבר על צומת מילר של האחים כהן, אז גם אנשים שלא ראו את צומת מילר נסחפו אחרי ההרצאה שלו.
גם אנשים שראו את צומת מילר של אדיר מילר.
כמה זה מבלבל כשאומרים צומת מילר בהקשר של יצירות מופת.
אני הייתי מתבלבלת.
כן?
כן.
זה לא מאמין לך. רגע, בואי, אני רוצה להנמיך אותנו מהגנון, להנמיך אותנו למטה, ולחזור למוזיקה אלקטרונית שהייתה פה איתנו לפני רגע. שמי, יש די-ג'י שקוראים לה ג'יין פיץ. היא עברה את גיל 50, זה מכבר, זה מכבר ממזמן. והיא היום הדי-ג'יית הכי רותחת בעולם.
ג'יין פיץ, את דוגמה, מופת וסמל לכולנו.
תקשיבי, ג'יין פיץ, פיץ, F-I-T-Z. עכשיו, למה אני כך אוהב אותה? יש בה את, בעיניי, את החיבור האולטימטיבי לקהל הישראלי. כאילו יודעת לנגן גם האוס וטכנו, וגם דאב, טכנו, גם כל מיני דברים. אל תעשי לי עכשיו עם העיניים. כאילו לקחת מלא מלא סיג...
אני לא עושה לך עם עיניים, אני כאילו שומעת צופר הרפל כשאתה נכנס לכל התאונה.
לא. אז עזבי, היא מנגנת מלא מלא ז'אנרים אלקטרונים, ומחברת אותם, נגיד, עם המון טרנס ישן, והמון פסיכדליה, ומצליחה לקחת ממוזיקה שאפילו בעיניי, נגיד, פעם הייתה כזאת סדין אדום, להפוך אותה למשהו מרגש, שסוחף אותי למעלה. ובאמת, ג'יין פיץ, כל מה שהיא מעלה, שהיא מקליטה, תקלט רק עם תקליטים, כן? אגב, דיברנו על מי וג'ורג', אז גם היא לסבית, ופעם שהירחנו אותה פה בתל אביב, היא באה עם הבת זוג האיטלקייה המהממת שלה. משהו פסיכי.
הבת זוג שלה היא במקרה קומיקאית?
לי נראית כמו מעצבת, אופנה, אופנים.
בסדר, אמרת...
או תעשייתית.
איטלקי, אמרת אדם...
לא, עכשיו, למה זה יפה?
מופת אסתטית.
שנייה, יש ביניהן ניגוד נורא נורא חזק, כי ג'יין היא כזו, היא מה שנקרא קרסטי. זה הז'אנר של בריטים בניינטיז שהם מעין ג'יפות, איך נקרא להם? את יודעת, נוודים כאלה שהיו עושים מסיבות ורייבים על כבישים שעוד לא נסללו ובכל מיני יערות, ואז היא נסעה להונג קונג וגרה במזרח הרבה שנים, את יודעת, כזאת, ובגואה מסתובבת עם שרואלים.
טינף רוצה לומר.
ולידה מסתובבת, היא מתוקתקת כאילו, עד הפרט האחרון, עד נעלה, כיף בדיוק כאילו בגובה המדויק. קיצור, ג'יין פיץ, תחפשו אותה, אז גם כל סט שהיא מקליטה בעצמה, וגם כל מה שהיא מרטואטת, או איך שלא קוראים לזה בסאונד קלאוד, גם כל מה שהיא מציפה, אדיר באמת, כל מה שהיא עושה הוא אדיר בית ספר.
אני מספיק לשמוע את כל הדברים האלה שאתה ממליץ עליה.
כשאת כותבת, פשוט שימי פליי על העמוד שלה בסאונד קלאוד.
אבל אני...
וזה יהיה אדיר, תאמין לי, את יודעת איזה הספק יהיה לך? לא תתחרתי.